אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב וקריר למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. הבוקר נמשיך לציין את ט"ו בשבט, אבל מתחת לפני האדמה. נהיה עם דקל מיוחד שפורח במחשכים, וגם יהיו פה חמולות של לוויתנים, ונענה על השאלה, מה אקולוגי יותר? יער או שדה סולרי? תודה רבה לעורכת שלנו, אלכס לויקר, על ההפקה הבוקר, עמרי קפלן, תמר רוקני ותמר נועה רוקני, סליחה, ותמר בנימין, ותמיר צוברי על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. דקל שפורח מתחת לפני האדמה התגלה באי בורנאו שבדרום מזרח אסיה. המקומיים מספרים שראו את רוחו של ז'ול ורן יושבת בצילו. נפנה לביולוגית ורד שפירה שתספר את סיפורו של הדקל הזה.
שלום.
שלום, בוקר טוב.
כן, בוקר טוב. כן, אז התגלית הזאת שאנחנו מדברים עליה היום היא הוכרזה כתגלית השנה בתחום הדקלים.
באמת? קודם כל, אני שמחה לשמוע שיש מושג שנקרא תגלית השנה בתחום הדקלים.
כן, בתחום הדקלים, וזה באמת צמח נורא נורא מעניין, כי אנחנו תמיד מתארים לעצמנו את הפריחה של הצמחים, ואת כמה שהם פורחים והם יפים, והכל ככה נעשה מול העיניים שלנו ובשבילנו, ופריחה בגדול זה גם איזשהו אמצעי פרסום של הצמח, ראי ככה הצמח מוסר לכל המאביקים שלו שהוא כאן ושיש לו צוף ואבקה וככה הוא משווק את עצמו לכל המאביקים, ופתאום אנחנו מוצאים צמח שהפרחים שלו אמנם פורחים, אבל הם עושים את זה מתחת לאדמה, וזה מעלה המון המון שאלות ככה של אז למה אתה מתאמץ? זאת אומרת, למה שצמח כן. יפרח קודם כל מתחת לאדמה? ודבר שני,
זה כמו
ש... מתחת לאדמה?
זה כמו שאומרים שצריכה להיות, תהיה יפה בשביל עצמך, תתלבשי יפה בשביל עצמך, כן, ברור.
אז זהו, אז באבולוציה זה כך עובד ככה, ואם אתה כבר מתאמץ להכין כזה, להוציא כזה איזשהו פרח שיש בו איזשהו מסר ויש בו איזשהו אמצעי שיווק, אז אתה צריך לעשות את זה עבור מישהו. וכאן נשאלת השאלה עבור מי, ואיך קרה הדבר הזה שהצמח הזה פורח דווקא מתחת לאדמה. אז הסיפור מתחיל לפני 6 שנים, כשמשלחת של חוקרים יוצאת לבורנאו, לאי הגדול בדרום מזרח אסיה, והולכת לחפש צמחים חדשים. עכשיו, זה לא דבר נדיר, זה קורה כל הזמן, ובאמת אנחנו מכירים המון המון צמחים בעולם, אבל אנחנו לא מכירים את כולם.
שזה נהדר בפני עצמו, שעדיין...
נכון, זה מקסים וזה נהדר, אבל כשחוקרים מערביים מחפשים צמחים באזורים שהם אזורים שהם יותר רחוקים ולא מוכרים, אז הרבה פעמים בשנים האחרונות גם הולכים ומתחברים עם הילידים ועם הידע הילידי המקומי של אנשים שגרים במקום ומכירים את הצמחייה, והם חוזרים מהמשלחת הזאת עם 74 צמחים חדשים שלא היו מוכרים קודם לכן לעולם המדע. שזה כבר מדהים. עכשיו, בתוך האוסף של הצמחים האלה הם מגלים גם דקל, שכמשלחת הם אפילו לא היו ניגשים אליו, כי בדרך כלל כמשלחת הם אוספים צמחים לא מוכרים שיש להם פרחים או פירות. וכאן הם רואים דקל שאין לו שום פרחים ופירות נראים לעין, אבל המקומיים מספרים לו, חכו רגע רגע, יש כאן פירות, הפירות האלה פשוט נמצאים מתחת לאדמה. עכשיו, מה שמפתיע עוד יותר זה שגם הפרחים נמצאים מתחת לאדמה, הם פרוחים מתחת לאדמה, מואבקים שם, והופכים להיות פירות כשהם מתחת לאדמה. וזה כבר משהו נורא נורא מעניין, ומה שעוד יותר מעניין זה שזה הצמח מוכר יחסית באי, מוכר לאוכלוסייה המקומית, ונפוץ מאוד, והם אפילו משתמשים בפירות שלו, וככה לא עושים אותם יחד עם עלי הבטל שהם נוהגים ללעוס. כלומר, זה צמח שהוא מאוד מאוד מוכר במקום הזה, ויש גם בוטנאים מקומיים מלזים שככה מכירים את הצמח הזה ויודעים עליו, אבל לעולם המערבי, לעולם המדע, הוא צמח שהוא חדש ועוד לא סווג קודם לכן. לגבי התופעה הזאת של פריחה מתחת לאדמה, זה גם משהו שהוא לא חדש לגמרי, הוא מאוד מאוד נדיר, אבל לא חדש לגמרי, והתופעה של גיאוקרפיה זה משהו שהוא מוכר יחסית. כי גיאוקרפיה זה מצב שבו או הפרח או הפרי נמצאים מתחת לאדמה. וזה קורה בכל מיני צמחים שאנחנו דווקא כן מכירים, למשל אפילו בוטנים, אגוז אדמה, הוא פורח מעל האדמה, ואז הוא עושה מין תנועת כיפוף כזאת אחרי ההפריה של הפרח, והוא בעצם שותל את עצמו באדמה את הפרח המופרש שלו, והבוטנים עצמם, אגוזי האדמה, כבר נעשים כשהם מתחת לאדמה, אז מי שאי פעם...
ירקות שורש נגיד, אנחנו לא סופרים בתור דבר
לא,
כזה?
לא, לא, לא. לא, כי הם okay. שורש. אבל כאן אנחנו מדברים על פרח שבעצם נוטע את עצמו, שוטל את עצמו באדמה, וכל מי שאי פעם כתף בוטנים, בשדה בוטנים, שזה משהו שהוא מאוד מומלץ לעשות, יודע שאתה בעצם תולש אותם, את הפירות עצמם מתוך האדמה. בגלל זה הוא נקרא גם אגוז אדמה. אז הגיאוקרפיה זה משהו שהוא מוכר, אבל כאן המצב שגם הפרח וגם הפרי נשים מתחת לאדמה, הוא כבר יותר נדיר, וזה קורה בדרך כלל במקומות, למשל שהאדמה שם היא לא יציבה. למשל שהאדמה זזה כל הזמן, אם יש לי אפשרה והקפאה ואפשרה של קרקעות כל הזמן, ויש זוזה של דברים על פני הקרקע, אז יש יתרון לשמור את הפרחים והפירות קרוב אליך, קרוב אל השורש, ואז יש איזושהי פריחה וצמיחה של הפירות והזרעים בתוך הקרקע קרוב לשורש, כדי שהם לא יסחפו כל הזמן ויתלשו. אבל זה לא...
אבל אמרת שלרוב זה בשביל מישהו, כלומר מישהו צריך להבחין בכך, לא?
או. נכון, אז אם יש יתרון אבולוציוני לזה שאתה כן תצטרך לשתול את עצמך באדמה, אז זה קורה. אבל כאן יש באמת איזושהי תעלומה שאנחנו עוד לא יודעים מה הפתרון שלה. כי הצמח הזה, אותו פיננגה סובטרנאה, שזה השם שהיא קיבלה, שזה בעצם צמח שצומח מתחת לאדמה, שם מאוד ככה, שמסביר מה זה הדבר הזה, הפרחים שלו, כשהבוטנאים הסתכלו על הפרחים של הצמח הזה, המאפיינים של הפרח, נראים שהם מתאימים להאבקה של דבורים ושל חיפושיות ושל יצורים שאנחנו בדרך כלל רגילים לראות אותם מאביקים צמחים על פני האדמה. עם זאת, הפירות כבר נמצאים בתוך האדמה, ויש, הפרחים הופכים לפירות, אז יש כאן איזושהי תעלומה, כי כדי לדעת מי מאביק את הפרח הזה, יהיה צריך להפריע לו. אז כאן דרוש עוד מחקר, ולא יודעים עדיין מי בכלל מאביק אותו, אבל כן יודעים להגיד, בשמחה גדולה, שמי שמפיץ את הפירות, אלא מי שאוכל את הפירות ומפיץ את הזרעים האלה, הם חזירי בר מקומיים, שככה יודעים לנבור באדמה, לאכול את הפירות של אותו דקל, ואחר כך להפיץ את הזרעים האלה ברחבי האי, וזה באמת צמח שהוא מאוד מאוד נפוץ בבורנאו, והוא מוכר, ועכשיו הוא מוכר גם לנו, ודרוש כאן עוד די הרבה מחקר כדי להבין איך הוא מואבק, ומה הלחץ האבולוציוני שגרם לו בכלל להגיע למצב הזה? כי ההשערה של החוקרים היא שהלחץ האבולוציוני הוא הגנה מפני טורפים. כלומר, הסיבה שהוא פורח מתחת לפני האדמה היא כדי להתגונן מטורפים. איזה טורפים? איך הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה? אנחנו עוד לא באמת יודעים את כל הסיפור כולו, אבל תגלית השנה בתחום הדקלים, אז יש עוד מה לחקור.
כן, זה מעניין משני כיוונים, גם כמובן מהכיוון הבוטני, אבל גם מה שציינת על מה שזה אומר על האופן שבו המדע מתקיים היום, שזה שונה, כן. שעכשיו זה בשיתוף האוכלוסייה הילידית, ותוך כדי שיחה נכון. איתם. נכון?
נכון, כי אם פעם האדם הלבן הגיע למקומות רחוקים, ופשוט לקח כל מה שהוא רואה, ולא תמיד התייחס בצורה מכבדת, או בצורה שמכבדת את הידע המקומי, אז היום המשלחות האלה ממש ניגשות למקומיים ושואלות אותם ומתייעצות איתם כדי לגלות דברים חדשים. כי בדרך כלל כשאתה יוצא למסע ויש לך איזשהו ידע מקיף ונרחב, אתה בדרך כלל מחפש את מה שאתה יודע למצוא. כי זה הידע שלנו ואנחנו מחפשים דברים לפי איזשהן תבניות חיפוש. וזה טבעי וזה בסדר ואין כאן שום האשמה ושום שיפוטיות. אבל תבניות החיפוש האלה שאנחנו כל כך מורגלים עליהן, לפעמים מקבעות אותנו. ואנחנו לא מחפשים דברים, למשל צמחים, שאנחנו לא רואים את הפרחים או את הפירות שלהם. אבל לפעמים דברים בטבע עושים איזה קצת אחרת. ואז קשה לנו למצוא אותם ולשים עליהם את האצבע ולהגיד שכאן יש משהו מוזר, כי אנחנו לא רואים את המוזרות הזאת שלו, כי היא נסתרת מן העין.
יפה, נותרנו רק לטעום את הפרי של הדקל כן. החשוך הזה, ונודה לך, ורד שפירה, שיהיה המשך יום טוב ושקט.
גם לכם.
גם אם נכסה ביערות את כל שטח כדור הארץ, עדיין כל הפוטוסינתזה הבוננזית שניצור, עדיין לא תספיק כדי לאגור את כל הכמויות האדירות של פחמן דו-חמצני, שנפלטות לאטמוספירה כתוצאה מהפעילות האנושית שלנו ב-150 השנים האחרונות. אנחנו רוצים כרגע לשאול שאלה כזאת, מי או מה בעצם מנצח אקולוגית? מה יותר יעיל כדי להתמודד עם משבר האקלים? עצים? ייעור? או שדות של לוחות סולאריים? נפנה לדוקטור יובל רוזנברג ממכון דוידסון לחינוך מדעי עם התשובה לשאלה הזו. שלום.
שלום, שלום. נכון, אז בעצם השאלה כן. הזאת, או התשובה לשאלה הזאת תלויה גם איפה אנחנו שמים את אותם היערות או את אותם הפאנלים הסולאריים.
כן, אז וכל כל אנחנו היערות. מבדילים, השאלה שאנחנו שואלים היא שאלה יבשה לחלוטין, כלומר אנחנו מנקים את שאר היתרונות והחסרונות של יער, כשאנחנו, נכון? כי ליער יש הרבה יתרונות.
נכון, בעצם יש הרבה סיבות למה אנחנו רוצים שיהיו לנו הרבה יערות כאן בכדור הארץ. ואחת מהסיבות האלה זה בעצם הנושא האקלימי. יערות, כמו שאנחנו יודעים, הם סופחים אליהם בפוטוסינתזה פחמן דו-חמצני מהאוויר, מפחיתים את ריכוז הפחמן באוויר, וככה מקררים למעשה את כדור הארץ. התהליך הזה לוקח זמן. כל שנה העצים קולטים עוד ועוד פחמן, מקררים עוד את האקלים שלנו. בנוסף, אנחנו יודעים שרוב האזורים שבעצם יש בהם אקלים שהוא מתאים ליערות, למשל אקלים טרופי, יש בהם כבר לא מעט יערות, אז בעצם האזור שהוא רלוונטי לגבי נטיעת יערות, זה האזורים שהם מצד אחד יובשניים מספיק, ככה שלא יהיה שם באופן טבעי יערות, ומצד שני לא מדבריות גמורות כדי שבעצם היער בכל זאת יוכל לשרוד. אז זה משאיר אותנו עם אזורים שמה שנקרא יובשנים למחצה, כמו למשל בארץ, אזור באר שבע. אז בעצם יש קבוצת מחקר של פרופסור דן יקיר ממכון ויצמן למדע, שהיא כבר שנים ארוכות חוקרת את יער יתיר, שזה היער הנטוע הגדול בישראל, שהוא ממוקר על באר שבע, והם בעצם מנסים להבין, לענות על השאלה, מה בדיוק היתרונות וגם החסרונות האקלימיים של יערות באזורים כאלו. כן, אנחנו שומעים על כל מיני תוכניות גדולות, ליער את כל הסהרה או אזורים שלמים, ובעצם מה שפרופסור יקיר הראה זה שבנוסף למה שבדרך כלל אנחנו חושבים עליו בהקשר האקלימי, ההשפעה של היער, שזה אפקט הקירור בגלל שהוא מוציא את הפחמן הדו-חמצני, יש אפקט נוסף של היערות שלא תמיד אנחנו חושבים עליו, וזה העובדה שכשאנחנו נוטעים יער באזור מדברי או אזור שאין בו הרבה צמחייה, אז בעצם בדרך כלל אנחנו ניטע אותו באזור בהיר בגלל שאין בו צמחייה, והיער עצמו יהיה. מה שזה אומר זה שיותר קרינה מהשמש תיבלע ביער, וככה זה בעצם יחמם את האקלים. כן, אז בעצם השינוי הזה בבהירות, הבדיעה המוגברת של הקרינה, תחמם את האקלים, אבל מצד שני, השיחה של פחמן הדו-חמצני יקרר את האקלים. ועכשיו צריך לראות...
כשהאזור כהה יותר, זה מחמם את האקלים בעצם?
נכון, אנחנו מכירים את זה שאנחנו הולכים בקיץ עם חולצה שחורה, נכון? מי שהולך עם חולצה שחורה חם לו יותר מאשר מי שהולך עם חולצה בהירה. הסיבה היא שהחולצה הבהירה מחזירה את האור, וחולצה גם בולעת אותו. אותו דבר קורה גם בסקאלה הגדולה יותר, בעצם השמש כל הזמן שוטפת אותנו בקרינה, וכשכדור הארץ בולע את הקרינה, זה בעצם הדבר העיקרי שמחמם את כדור הארץ.
אוקיי.
עכשיו, הגזי חממה, מה שהם עושים, הם מקשים עלינו להיפטר מכל החום הזה. בעצם כדור הארץ, כשהוא מתחמם, הקרקע כשהיא מתחממת, היא פולטת קרינה, שאנחנו לא רואים אותה, זה קרינה אינפרה אדומה, והקרינה הזאת היא יוצאת אל החלל. אם כמות הקרינה שיוצאת שווה לכמות הקרינה שנכנסת, הטמפרטורה היא קבועה. אבל ברגע שאנחנו שמים גזי חממה שמפריעים, מקשים על הקרינה האינפרה-אדומה לצאת לחלל, אנחנו בעצם מקבלים יותר חימום מאשר קירור, וככה אנחנו מתחממים. וגם אם אנחנו נקה את הקרקע שלנו, למשל עם נטיית יערות, זה גם יחמם. אז בעצם אפשרות חלופית להשתמש במדבריות או באזורים הצריכים למחצה, זה במקום לטעת שם יערות, לשים שם שדות של פאנלים סולריים. אז השדות האלה, מבחינה אקלימית, יש להם בעצם אפקט דומה לאפקט של יער, מאיזה בחינה? מהבחינה שמצד אחד גם הם מאוד קהים, נכון, הפאנלים האלה שחורים, אז הם יוצרים אפקט של חימום, אבל מצד שני, ברגע שאנחנו מייצרים את האנרגיה שלנו מפאנל סולרי ולא שורפים פחם או שורפים גז, אז אנחנו בעצם מפחיתים בדרך הזאת את כמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, פשוט כי אנחנו נמנעים מלהוציא אותו לשם מלכתחילה, נמנעים לפלוט אותו.
כן. אז, כן, זאת אומרת אז שאם אנחנו בודקים הדבר הזה באופן יבש, אז היעילות של שדה סולרי בשטחים כאלה שציינת שהם גבוליים בין, בין מדבר לבין אזור לח יותר, אז יעילות גבוהה יותר נרשמת לטובת השדה הסולרי, נכון?
נכון, אז בעצם מה שקבוצת המחקר עשתה היא בעצם בדקה כמה זמן, כמה פחמן דו-חמצני אנחנו צריכים לקלוט לאורך כמה שנים, כדי שהאפקט המקרר יהיה גדול יותר מהאפקט המחמם, ועבור יערות זה נורא תלוי במקום הגיאוגרפי, אבל זה סדר גודל של 100 שנים, זאת אומרת ש... זה ממש, יש אזורים, אני מדבר על אזורים יובשניים, יש אזורים יובשניים שבהם היתרון של היער מבחינה אקלימית הוא, נראה אותו רק אחרי 100 שנים, שזה בערך גם הזמן, זמן החיים של העצים. זאת אומרת, יכול להיות שהיער בעצם יחמם ולא יקרר. לעומת זאת, בפאנלים הסולריים, היתרון מתקבל כבר אחרי בערך 2.5 שנים. זאת אומרת שאם אנחנו שמים שדה סולרי באזור מדברי, למשל בארץ, בערבה, אחרי, כבר אחרי 2.5 שנים אנחנו נתחיל לקבל את היתרונות האקלימיים, וככה לאורך, למשל, 20 השנה של אורך החיים של הפאנלים הסולריים.
זאת אומרת... משוכלל פנימה כל האנרגיה הדרושה בייצורו של שדה סולרי כזה? כל החומרים?
כן, כמובן, כן. אז אוקיי. באמת, כמו שאמרת, כדי לייצר את הפאנל הסולרי אנחנו צריכים גם ל... להשקיע בו אנרגיה וככה לפלוט גזי חממה. וכל הדברים האלו ביחד, כל ההשפעות האלו ביחד, בעצם כבר אחרי 2.5 שנים אנחנו מקבלים את התשואות שאנחנו רוצים ואנחנו מפחיתים את ההתחממות העולמית. אז בעצם, בהרבה מקום, בעצם המחקר הזה עוזר לנו להבין בצורה מושכלת יותר מה עדיף לנו לעשות באזורים מדבריים ואזורים צחיחים. האם עדיף לנו לטעת שם יערות, או עדיף לנו להתקין שם פאנלים סולריים?
אני מנסה להבין, אני, שוב, אני, מה שאתה אומר הוא עובדתית, נכון ונבדק וקומט. השאלה היא, האם יש לדברים האלה גם השפעה שהיא אחרת? כלומר, אני מניחה שלצמחייה באשר היא, קודם כל מבחינה ביולוגית, היא בטח מייצרת נגיד גם מגוון שונה, ולמגוון הזה יש בתורו השפעה שהיא רחבה יותר בכלל על כל האזור, אני רוצה להאמין. זה במובן אחד, ובמובן שאולי יותר רוחני נקרא לזה, לנוכחות של יער, יש גם עוד השפעה, אתה יודע, על בני האדם, על נפשם, על דברים כאלו, וגם לדברים האלה יש בתורם השפעה על האקלים. כלומר, אני נוטה לחשוב שאנשים שגדלים בסביבה שבה יש רק פאנלים מלאכותיים, אולי בסופו של דבר פחות יחשבו על הטבע, מאשר אנשים שגרים בסביבה ירוקה, למשל.
כן, נכון, אז בעצם יש הרבה יתרונות ליערות. יש גם הרבה ניסיונות לקמת את זה מבחינה מה הערך הכלכלי של אותן היתרונות, כן? דיברנו על יתרונות תרבותיים, של פנאי, של נופש, רווחה נפשית. יש גם, למשל, היער, בניגוד לפאנלים הסולריים, דווקא זה משהו מאוד מעניין, שלמרות שיש לו אפקט מחמם על האקלים, דווקא באופן מקומי, היער מיוצר אפקט מקרר, כן? הוא משפיע על מזג האוויר המקומי, על תנועת הרוחות, ויוצר...
אנחנו לא יושבים בצילו של פאנל סולארי, כשאנחנו מחפשים קצת
נכון,
צל.
נכון. אז בעצם יש הרבה שיקולים לכאן ולכאן, אבל בעצם המחקר הזה עוזר לנו באופן כמותי להעריך את השיקולים הנוספים. עכשיו, כמובן שצריך להפריד, מה שדיברנו פה זה רק על האזורים היובשניים. באזורים שבהם יערות גדלים גם ככה, באזורים שבהם גם ככה יש כיסוי צמחי, אז שם בעצם השינוי בבהירות של הקרקע בגלל היער הוא שינוי מאוד מאוד קטן, מאוד נמוך. ומצד שני, היתרונות האקולוגיים הם גדולים. בעוד שבאזורים מדבריים יש ליער דווקא גם לפעמים חסרונות אקולוגיים, כן? כי אם באופן טבעי האזור הזה הוא לא אזור מיוער, אז ברגע שנוסיף שם היער, אנחנו יכולים להוביל לשינוי
לשינוי סביבתי, נכון.
כן, ואנחנו רואים את זה גם בארץ וגם במקומות אחרים בעולם. אז בעצם יש הרבה מאוד שיקולים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם ברגע שאנחנו מחליטים לטעת יער או לשים שדה סולארי, ובעצם המדע עוזר לנו להבין את כל הדברים האלה בצורה מדויקת יותר, ככה שבסוף נגיע להחלטה הנכונה.
כן, אם אנחנו מדברים על הסהרה, אתה אומר שהזכרת, אז שם אולי עדיף שדות סולאריים ולא לייער פתאום את המדבר, למשל.
כן, גם בישראל. אנחנו לא, אני חושב שזה לא יהיה נכון, למשל, לייער יותר מדי אזורים מסוימים בארץ. שוב, בגלל שגם למדבר יש ערכים אקולוגיים, ואנחנו לא היינו רוצים לשנות את האופי שלו יותר מדי. ומהצד השני, היתרונות האקלימיים של זה הם פחותים. אז אנחנו צריכים לאזן בין הטובה שיש לזה אלינו, בני אדם, השירותים שזה נותן לנו, לבין הצרכים של הטבע, בוא נקרא לזה, והשפעות על האקלים.
כן. מעניין מאוד. אני מודה לך, דוקטור יובל רוזנברג, למכון דוידסון לחינוך מדעי. המשך יום טוב.
תודה רבה.
אני בא הביתה מהלילה, מדליק לי אור במדרגות, שולף מפתח מלמעלה, ידיי נוגעות ולא נוגעות.
מחקר חדש מגלה שלוויתנים מסוג רושתן גדול ראש חיים בשבטים שנבדלים אחד מהשני מבחינה תרבותית, עם דיאלקט ייחודי לקבוצה, ממש בדומה לבני אדם. אנחנו רוצים לשמוע על החמולות האלה ועל הדמוקרטיה של הלוויתנים. לפני ליאלי מבורך, דוקטורנטית בחוג לביולוגיה ימית באוניברסיטת חיפה, שלום.
היי, מה נשמע?
היי, בסדר, ואת?
בסדר גמור, תודה.
דיברנו כאן קצת על השפה הקליקית, המורסית של הלוויתנים די לאחרונה, ועכשיו אנחנו עם מחקר שבעצם משתמש בשפה הזו כדי לאפיין חברתית את הלוויתנים האלו, שנקראים גם לוויתני זרע, נכון?
נכון.
אז קודם כל בואי תני לנו רקע כמה בעצם לוויתנים כאלו יש בכלל עכשיו, מראי ניצודו לאורך תקופה ארוכה.
כן, האמת שזו שאלה טובה, אין באמת הערכה מדויקת, זה עומד על כמה מאות אלפים בעולם, נגיד 500,000, משהו כזה, אולי קצת פחות, ובאמת היו הרבה יותר, שניצודו בגלל שכמו שאמרת, לוויתני זרע, הראש שלהם מכיל המון המון שומן, רקמה שומנית שבעבר השתמשו בהם בשביל בעצם שמן לנרות וכדומה, ובגלל זה צדו אותם בהמוניהם. כיום הם מתוששים, אבל במגמה יחסית איטית.
אוקיי, ובואי ניגש למחקר. איך בעצם הוא משתמש בשפה הזו כדי להבחין ולהבחין בין החמולות השונות בתוך הלוויתנים?
אוקיי, אז בעצם הלוויתנים האלה משתמשים ברצפים של תקשורת, כמו מורס קוד, מה שאמרת, ברצפים של תקשורת בשביל בעצם לתקשר ביניהם. זה רצפים של קליקים, שבעצם יש כל מיני סוגים של רצפים, שהם משמשים לתקשורת בין פרטים. איך אנחנו יודעים את זה? כי הם משתמשים בהם, ברצפים האלה, באופן מובהק יותר כאשר הם באיזושהי התנהגות חברתית, כאילו אחד עם השני, שהם עושים משהו שהוא ביחד ולא נגיד מחפשים מזון. והרצפים האלה הם ממש שונים בין להקות, והמחקר בעצם מדבר על זה שהם גם שונים בין איזושהי רמה מעל להקה. זאת אומרת, זה לא רק שהלהקה עצמה יש לה איזשהו רצף שהוא שלה, וזה כאילו אורגני, אלא יש איזושהי רמה מעל שיכולה להיות משותפת לעשרות אלפי לוויתנים, שיש להם רצף תקשורתי שהוא מייחד אותם, והם באופן מאוד ברור מתקשרים או נפגשים רק עם הלוויתנים שמשתמשים באותו הרצף. אפילו אם יש לוויתנים אחרים באותו אזור, שיש להם רצף אחר שהוא כאילו, נגיד, נקרא לזה רצף מזהה. ובעצם יכול להיות באותו אוקיינוס ובאותו אזור גיאוגרפי, יהיו שתי אוכלוסיות שמשתמשות באותו אזור, אבל יש להם איזשהו רצף מזהה אחר, והם ממש לא התערבבו אחד עם השני, שזה כאילו מאפיין שאת לא יודעים איך, כאילו, איך מסבירים את זה בעצם בטבע. בטבע, אם יש להם אותו אזור מחייה, אותם משאבים, למה בעצם שלא יתקשרו? אז באמת הסיבה, העולם שאנחנו הולכים עם המחקרים האלה, זה בעצם איזשהו כיוון תרבותי. הסיבה שיש בין המשי הפרדה זה משהו תרבותי. כמו שאנחנו כאילו יכולים להשתמש באותו אזור, אבל מין האנושי, זאת אומרת, אני אומרת אנחנו, אבל יש לנו תרבויות אחרות, אז אנחנו נוטים יותר להיות עם אלה שהם דומים לנו, או מהקהילה שלנו, למשל. כן.
לא, אני פשוט תוהה, את יודעת, הם גם, יש להם מוח ענק ללוויתני הזרע, הם בעלי חיים שנחשבים לנבונים מאוד. אני סתם תוהה אם יש איזשהו קשר בין הדבר הזה שאת מתארת, שהוא באמת מין חלוקה תרבותית שנשענת על השפה לבין גודל המוח הזה.
אז בהחלט זה משהו שיש ביניהם קורלציה. זאת אומרת, זה לא רק המוח, אלא באמת כאילו הגודל גוף, האורח חיים של הלוויתן, הוא חי בערך כמונו, כמעט 80, ממוצע של 80-90 שנה. ובאמת המוח הגדול והמורכב והחיים המורכבים שלהם יוצרים איזשהו צורך במערכת תקשורת מורכבת. זאת אומרת, אם איזשהו יצור שהוא מאוד מורכב ויש לו קשרים חברתיים, מגוון של קשרים חברתיים, הוא חייב איזושהי דרך לנווט את הקשרים האלה. זאת אומרת, הוא חייב שיהיה לו דרך לתקשר עם זה, לתקשר עם זה, להבין טעו, בשביל שהוא יוכל לחיות בסביבה חברתית שהיא מורכבת. הוא לא חי לבד. ובגלל זה באמת נוצר צורך להתפתחות של שפה שהיא גם מאוד מגוונת, וגם איזשהו הבדלים, כאילו, של השפה בין קבוצות.
כן. והמחקר... אני זוכרת שדיברנו על כך שהחברה של הלוויתנים היא בעצם חברה מטריארכלית, נכון?
כן, הלהקות הן להקות של נקבות בגורים, ואז זכרים, כשהם מגיעים לבגרות מינית, או כשהם מגיעים לאיזושהי, כאילו מגיעים לגיל יותר, נגיד איזה גיל הטינג'ר, הם יוצאים לחפש להסתובב בעולם, עולים לכתבים, ואז חוזרים ללהקות של הנקבות, כשהם מגיעים לבגרות מינית בשביל להתרבות. זה לא, זה, כאילו, אתה מוביל על השאלה הבאה, זה לא בהכרח מבנה, כאילו, שיש נקבה שהיא שולטת. זה נקבות וגורים, אבל אנחנו לא רואים באופן מובהק איזושהי נקבה שהיא המובילה את הלהקה, כמו למשל שרואים בפילים. באמת יש איזשהו, כאילו, לפעמים ממש רואים איזושהי חשיבה משותפת, איזשהו, כאילו, לא תמיד יש את אותה נקבה אחת שהיא מובילה, יכול להיות שנקבות, כמה נקבות יובילו, או כל פעם נקבה אחרת תוביל, וגם יכול להיות שיהיה, שאף אחד לא יוביל, ואז יהיה כאילו איזשהו, למשל, המחקר הזה מדבר על זה שהלוויתנים יכולים בעצם, בזמן תנועה במרחב, יכולים רגע לעצור, ובמשך הרבה זמן לדבר ביניהם, כאילו, ואז רק לשנות כיוון. זה משהו שהוא מאוד... מעניין מה הם מחליטים.
ממש כמו תרחנות של דמוקרטיה.
כן.
יאללה, שיהיה כבר איזה דיקטטור שיחליט מה קורה. הבנתי. תגידי, כשאת אומרת להקה, זה בעצם זהה למה שתיארנו בתור החמולות הגדולות האלו, שזה לא אותו דבר? יכול להיות גם כמה להקות ששייכות בעצם לאותה חמולה.
נכון, אז לא, זה להקה זה... אז יש כמה שכבות חברתיות. להקה זה היחידה הכי קטנה, זה בעצם יחידה חברתית שמונה מספר פרטים בודדים, נגיד אזור ה-10 בממוצע, שהם באמת, כמו שאמרנו, משפחה של נקבות וגורים, שבדרך כלל נקבות במשפחה הזאת הן קשורות אחת לשנייה, זאת אומרת, אחיות, סבתא, דודה וכאלה. מעל זה, הלהקות האלה יכולות להתחבר לקבוצות, להיפגש עם להקות אחרות וליצור איזושהי קבוצה, אבל למשך זמן יותר קצר. זאת אומרת, הם לא יהיו כל החיים בקבוצה, אלא כמה שבועות, נגיד, יהיו ביחד בקבוצה. ומעל הקבוצה יש את ה... זה נקרא ווקל קלן, שזה כאילו, כמו שבט באמת, שבט, מעל הקבוצה יש את השבט, וכאילו להקות מתוך אותו שבט רק התחברו ביניהן. זאת אומרת, בחיים לא ראינו להקה שהיא פוגשת להקה משבט אחר, והן מתקשרות ביניהן או נעשרות איזשהו קשר חברתי, גם אם יש להקות באזור. זאת אומרת, יכול להיות ממש אותו אזור קטן, הם בחיים לא ייפגשו אחד עם השני, כאילו. והשבט הזה, אורי הרמה מעל, והוא מגיע באמת כאילו לאלפי לוויתנים, יכול להיות, שחולקים את אותו סממן ווקלי.
ושוב, החלוקה היא לא תהיה בהכרח פרופר טריטוריאלית. הם יכולים לחלוף גם פיזית זה לצד זה, זה בתוך זה, אבל לא תהיה תקשורת.
בהחלט, ממש יכולים באותו אזור קטן מאוד, אפילו יצא לי באותו יום לראות להקה מהשבט הזה ולהקה מהשבט השני, כל אחד בצד אחר של זה, אבל מרחק של 20 נגיד קילומטר, לא משהו רחוק, ואין תקשורת, כל אחד צוחה לכיוון אחר. וזה מאוד מעניין, כאילו, השאלה אם יש הימנעות אחד מהשני, יכול להיות שמזהים שזה שבט אחר, והם בכוונה מתרחקים, זה אנחנו עוד לא יודעים, אבל זה באמת מאוד מעניין, כי זה מאפיין שהוא בעצם תרבותי, חברתי, כי אין איזשהו איום עליהם, מהשבט השני, או כאילו, זה איזשהו משהו שהוא אחר, לא הישרדותי, כן. כמו שבדרך כלל אנחנו מסתכלים.
אז יש לפנינו באמת את היצור הזה שהוא נבון, הוא גם חי הרבה שנים. האם אנחנו חוקרים, או יש לנו איזושהי דרך לחקור את הזיכרון שלו?
שאלה ממש מעניינת. יש, המחקרים של הרושתנים התחילו בעשורים האחרונים. זאת אומרת, עדיין אפילו אין לנו מחקר שהוא מכסה דור שלם, או כמה, כאילו, דורות שלמים של לוויתנים. נגיד, אם אנחנו חוקרים איזשהו חיה עכברים או משהו כזה, אנחנו יכולים ממש לראות דורות שלמים ולעשות איזשהו מחקר ארוך טווח. יש לנו, המחקר הכי ארוך בעולם של לוויתנים הוא בערך 25 שנה. וזה המון המון נתונים, אבל זה עדיין באמת לא מספיק של לראות, כאילו, טווח מאוד ארוך של זמן, או תנועות ארוכות זמן במרחב, דברים כאלה. אז זה משהו שהוא, אני מאמינה שאנחנו נגיע לזה ככל שהמחקרים יהיו ארוכי טווח יותר, ויהיו את הכלים באמת להסתכל הרבה שנים אחורה, זה יהיה מאוד מעניין לראות אם יש איזשהו זיכרון אחורה, או אם יש איזשהו שינוי שמושפע מאיזשהו אירוע שקרה, או משהו כזה.
כן. המחקר הזה בסיכומו של דבר אומר, וואי, תראו, לוויתנים בסך הכל דומים לבני אדם?
יותר ממה שחשבנו, או יותר ממה שאנחנו מכירים. ככל שחוקרים את הלוויתנים האלה יותר ויותר, מגלים מאפיינים שבעצם אנחנו רואים אצלנו. אם זה השפה, אם זה הקשרים החברתיים, אם זה התרבות, זה כאילו דברים שאנחנו, ובאמת אנחנו משתמשים בכלים, כאילו, המחקר על המין האנושי הוא מאוד מפותח לעומת כל, כאילו, כל חיה אחרת. אז כשאנחנו חוקרים את הלוויתנים האלה, אנחנו באמת מנסים לקחת ממחקר שעשו על בני אדם בשביל ללמוד. למשל, אנחנו לומדים, כאילו, את ההתפתחות של הגורים, אז אנחנו מסתכלים על מחקרים שחקרו התפתחות של תינוקות, כי יש מאפיינים מאוד דומים, מבחינת ההתנהגות של התינוק והזמן שלוקח לו ללמוד את השפה ואיך הוא קרוב לאימא שלו. אז כן, ככל טוב. שאנחנו מעמיקים, אנחנו מגלים דמיון, קווי דמיון מאוד מרתקים.
כן, אבל זאת באמת המוגבלות אולי של המדע כולו, נכון? שבני אדם עושים אותו, אז הם יכולים לבדוק בעצם דברים רק ברפרנס לעצמה.
נכון, ממש נכון.
מעניין מאוד. אני מודה לך, יאלי מבורך, דוקטורנטית בחוג לביולוגיה ימית באוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
תודה.
כידוע, עסקים ישראלים רבים נפגעו בעקבות המלחמה, בעיקר בעוטף וגם בצפון, אבל לא רק. אנחנו רוצים לשאול איך אפשר לתמוך בכלכלה הישראלית ולקנות מעסקים ישראלים, אבל לא רק עסקים מקומיים, אלא גם עסקים סביבתיים. לשם כך, נעלה אל הקו את הדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז אנחנו רוצים כאמור גם לתמוך בעסקים הישראלים, אבל גם בעסקים סביבתיים, ולשמחתנו יש חיתוך.
כן, יש בהחלט כמה וכמה כאלה. נזכיר קודם שמבחינה סביבתית, צריכה של מוצרים שמיוצרים באופן מקומי, יש לה ערך גדול מאוד, כי אנחנו בעצם חוסכים את כל השינוע. שינוע מצד אחד של העולם לצד השני, לפעמים כמה פעמים, אם זה למשל טקסטיל, שחומרי הגלם, ואחר כך המוצר הסופים מטיילים להם בעולם. וכשיש לנו אפשרות לרכוש מוצרים שמיוצרים באופן מקומי, במיוחד סחורות חקלאיות שגם ככה מתקלקלות מהר, אבל לא רק, יש לזה יתרון מאוד גדול, וכמובן גם הכסף שלנו הולך בסופו של דבר לעידוד של עסקים מקומיים, רצוי גם עסקים קטנים שגם ככה מתקשים בימים אלה. ואם ניתן כמה דוגמאות, אז למשל...
אני רוצה לפתוח איתך איזה שהם סוגריים. שמתי לב בסופרמרקט שלנו כאן, שיש איזו נטייה לקרוא לעסקים מקומיים, מקומיים, גם כשהדברים לא מיוצרים כאן. זאת אומרת, מספיק שזאת חברה בבעלות ישראלית, או שארזו את זה איפשהו באזור קריית גת, כדי שהסופר יכריז על הדבר הזה כעל עסק מקומי, ואני מנצל את המיקרופון כדי לקבול על המנהג.
זה גם סוג של עסק מקומי, אבל אנחנו שואפים לעסקים שבעצם מוכרים לנו סחורה שמיוצרת בישראל. שוב, אם דיברת על סופר, אז במיוחד סחורה שהיא... סחורה חקלאית, מזון, שיש להם נטייה, יש לה נטייה גם לזמן חיים קצר יחסית.
כן.
למשל, רכישה ישירה מחקלאים, כן? זה מנהג שהתחיל אולי בתקופת הקורונה והשתרש, וגם בחודשים האחרונים יש לא מעט יוזמות שמאפשרות לנו לרכוש באופן ישיר מחקלאים, ולאסוף מאיזושהי נקודה קרובה לבית. או לקבל את זה עד הבית, ויש פה יתרון מאוד מאוד גדול, בעצם אנחנו חוסכים את כל שרשרת המתווכים, ומפרנסים את החקלאים, ולא הרבה מאוד אחרים, שבסופו של דבר החקלאי מקבל מעט מאוד כסף. אז זו דוגמה אחת, אבל אם נסתכל רגע, למשל, על משהו שאנחנו מכירים, דיברנו עליו הרבה מאוד, נושא של בזבוז מזון, אובדן מזון, אז לפי המשרד להגנת הסביבה וארגון לקט ישראל, ב-2021 זרקנו 2.6 מיליון טון של מזון בישראל, בשווי של 21 מיליארד שקל. ואחת הדרכים לפתור את נושא בזבוז המזון, לפעמים שאנחנו מסתובבים בסופר ככה בסביבות 8 בערב, אז שומעים בקריזה 50% על המאפים, אז זה לא רק מאפים, בעצם ירקות, פירות, מאפים, עוד קריחים, כל מיני דברים נוספים. יש אפליקציה שנקראת SpareIt, בעצם ששם יש סלי הפתעה בסוף היום, אפשר להירשם לסל כזה, ובעצם לקבל, לאסוף סל שכולל, יכול לכלול מאפים, יכול לכלול פירות וירקות, יכול לכלול כל מיני דברים נוספים, שפשוט אחרת היו הולכים לפח.
שהחברה הזו אוספת, או שהיא פשוט אומרת לך, היי, שים לב, בסופרמרקט באזור מגוריך כרגע יש 50% על X או על Y?
לא. הם ממש מייתרים את הקשר בין הצרכן לבין בתי העסק השונים. ובתי העסק בעצם אומרים לנו, יש לנו ככה וככה סלים לתת בסוף יום, ובעצם אנחנו יכולים להירשם ולקבל, לאסוף, לקחת בעצם בסוף היום סל כזה, במחיר מוזל משמעותית. מה שנהוג
זה נשמע הגיוני, שוב, זה נשמע הגיוני וטוב, ונחזור שוב על השם SpareIt, אבל IT כתוב כאילו כמו לאכול, SpareIt. אבל תכלס, זה דבר שהייתי מצפה שיבוא יותר מלמעלה, או יותר מלמטה, כלומר, או שזאת תהיה איזושהי רגולציה, שאומרת, ראי, חברים, בכל המדינה הזאת, בכל רשת שיווק, בערב הסחורה הזאת תעבור למחיר כזה או משהו כזה, או לחילופין שזה פשוט יהיה ברור לאנשים שאת הסחורה של הערב, בלי שמישהו יגיד להם, צריך למכור אותה יותר בזול. זה שאנחנו צריכים אפליקציה לזה, זה כבר עגום.
נכון. באירופה יש לא מעט רשתות, סופרים, שבעצם יש שם מקרר נפרד למוצרים, למשל מוצרי חלב שהם פגי תוקף מחר, או ירקות שהם כבר נראים פחות טוב או קצת רכים, וקניות מהיום למחר במחירים מאוד מאוד מוזלים. וכאן בארץ זה, שוב, זה בעיקר המאפים בשמונה בערב, אבל יש ניסיונות באמת לקדם את הנושא הזה גם בישראל, ולצמצם את זריקת המזון. הרי אנחנו יודעים שיש צלילה לפחי אשפה, זה איזושהי פעילות שמתבצעת בסמוך לסופרים.
דאמפסטר דייבינג, כן.
זורקים המון מזון פשוט, שאפשר לאכול עדיין. אז זה בהקשר של הצלת מזון. יש לנו עוד יוזמה. שנקראת Naked Market, בעצם מוצרים מרומים. אנחנו משתמשים בהמון המון אריזות, סדר גודל של 40% מפסולת הפלסטיק זה אריזות, והחנות הזאת באה ואומרת בעצם, אתם יכולים לבוא לקנות הכל, תביאו קופסאות מהבית, תסתלו אותם לפני, תמלאו אותם, תקנו מה שאתם רוצים, אין אריזות, אין סקיות, אין קופסאות, אין שום מחלים חד פעמים שהולכים לפח, אפשר לבוא עם מחלים רב פעמים, ואפילו להשאיר בחנות, אם יש לכם ספר, כדי שאחרים יוכלו להשתמש בהם. זאת כן. עוד דוגמה.
כן, גם בהקשר של אריזות, שוחחנו כאן לאחרונה על האריזת היתר, גם של ירקות, שיש חנויות שפשוט מנהילנות את הקישואים אחד-אחד, או דברים כאלו, שזה כבר ממש מוזר.
כן, הייתה גם איזו יוזמה של משרד החקלאות, במטרה טובה לצמצם בזבוז מזון, לצמצם את הנזק לתוצרת החקלאית, להרוז אותה, רק שהפתרון היה באמת להרוז אותה בהרבה מאוד פלסטיק, אפילו שני סוגים שונים של
רגע,
פלסטיק.
רגע, זאת אומרת שאריזת יתר דווקא מונעת קלקול, אז אתה אומר שני הדברים האלו מקזזים אולי זה את זה?
לא ממש, לא. אריזת יתר היא לא נחוצה. ניהול נכון של המדפים, של הסחורה, הוצאה של פירות רקובים למשל, מתוך פירות שהם טריים, פשוט לסדר את הדברים כמו שצריך ולנהל אותם כמו שצריך, יכול לחסוך את כל הצורך באריזות האלה, שגם עולות כסף וגם יוצאות המון המון פסולת. כן. עוד חברה נקראת לס פחות, בעצם...
כן, אנחנו מדברים על חברות ישראליות, החשמות נכון. הם כולם בלעז.
כמובן.
ככה זה, עם האינטרנט הזאת. בסדר.
ובעצם פה מייצרים, אנחנו יודעים שחומרי הניקוי מגיעים לנו בג'ריקנים כאלה, במחלים גדולים מאוד, ואנחנו מסיימים את המחל וזורקים אותו לפח הכתום, והולכים קונים עוד מחל חדש. אז פה בעצם חומרי הניקוי מגיעים בבקבוקונים קטנטנים, ויש מחל רב פעמי או שיש לך אותו מחל בבית או שאת בעצם רוכשת אותו ונעשה שימוש בו לאורך בוא נגיד ככל שתעשה שימוש באותו חומר ניקוי.
רגע החברה הזו לס טוענת שעדיפים בקבוקים קטנים על פני בקבוקים גדולים?
בעצם נותנים לך את חומרי הניקוי, למשל מרקך וג'ל כביסה וחומר ניקוי רצפות וכל חומרי הניקוי, בבקבוקונים מרוכזים קטנים, 90% מכמות הפלסטיק בעצם מופחתת פה, והשלב הבא זה לייצר אולי בקבוקונים קטנים.
כי זה כמו תרכיז כזה, הם בעצם תרכיזים, הבנתי, אוקיי.
ואז מועלים אותם בבית עם מים, במחל גדול יותר, ואת המחל הזה אפשר לעשות בשימוש... בלתי נגמר בעצם, וכל פעם רק לרכוש את התרכיז. השלב הבא אולי זה באמת לרכוש את זה ללא, כבר ללא המחד. יש עוד עסק שנקרא אוליו. אוליו זה מגיע משמן זית, יש להם מטע משפחתי של זיתים, במושב חירות בשרון, ובעצם הם מייצרים שמפו, סבון, דאודורנטים טבעיים, אנחנו יודעים שגם הטואלטיקה שלנו, המוצרים האלה מייצרים הרבה מאוד אריזות, דאודורנטים שהם קטנים יחסית, מגיעים בכלי פלסטיק גדול, ועוד מגוון בקבוקים של שמפו, סבון, נוזלי, מרכך. אז פה בעצם מייצרים מגוון מוצרים מחומרים טבעיים, שמנים אתרים וחומרים נוספים.
ומרוזים בעצם במחל נייר, הבנתי, ולא בפלסטיק. זה אחד היתרונות שלהם.
כן, ועם אריזה מינימלית. ומעבר לזה, יש עוד כל מיני מיזמים. למשל, מיזם שנקרא OPA, ושם אומרים לנו, אוקיי, התרגלנו לטייקווי, נכון? להזמין, לטייקווי או ממש למשלוחים, ולהזמין את המזון שלנו עם המון המון אריזות, שמיד הולכות לפח, מעבירים את זה לצלחת בבית ואוכלים, והם אומרים, בואו ניתן לכם בעצם עם ההזמנה, כלי רב פעמי, אתם תחזירו אותו אחר כך למגוון נקודות, כן, תוך 10 ימים,
כן.
עד 10 ימים, למגוון נקודות איסוף, ואנחנו נשטוף אותו, ננקה אותו, ונחזיר בעצם לשימוש, ככה שלא יהיה צורך בכל אותם אריזות חד פעמיות.
מכירה את המיזם, דעתי שפשוט צריך לדחוק אנשים לא להזמין כל כך הרבה מזון מבחוץ. כלומר, זה יופי הדבר הזה, אבל זה כל כך הרבה הסל על משהו שהפתרון שלו צריך בעיניי, שוב, לבוא מכיוון אחר, אבל כן.
ואחרון חביב, נזכיר מיזם שנקרא אקו-קיט. בעצם אנחנו מכירים את כל האירועי ימי הולדת, אפילו בגינות ציבוריות, ואז נפתחות אין ספור חבילות של חד פעמי, מהודר, צבעוני, סכום חד פעמי, כוסות, צלחות, ומיד זורקים אותם ולוקחים עוד אחת, ואיפה הכוס שלי, כן? ופה מדובר על בעצם מארז, שכולל 30 כוסות טבעוניות יפהפיות וצלחות וסכום רב פעמי, שאת פשוט מזמינה אותו, נרשמת למועד האירוע, לוקחת אותו מנקודת איסוף, משתמשת, מכניסה למדיח או שוטפת ידנית, ומחזירה אותו נקי למקום שלקח. בעצם זה חוסך את כל הצורך, וזה מיזם קהילתי, חוסך את כל הצורך באותה רכישה של כלים חד פעמיים, ויצירה של המון המון פסולת.
נזכיר שיש יישובים שבהם פועלים גם מחסני השאלה קהילתיים של כלים ושל עוד הרבה מאוד דברים. למעשה זאת שיטה מאוד מאוד טובה ונוחה לצמצום של בזבוזים שונים. עדי, האם תוכל לרכז את כל השמות האלו לאיזו רשימה אחת ונפנק את מאזיני שלושה שיודעים בעמוד הפייסבוק עם הריכוז שלהם, בסדר?
בהחלט, אין בעיה, בשמחה.
יופי. אז נגיד לכם שוב, עמוד הפייסבוק נקרא כאן שלושה שיודעים, וכל החברות הישראליות הפועלות למען צימבוז, צמצום בזבוז, ודברים דומים לאלו יחכו לכם שם. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי, המחלה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה רבה לך.
תודה, והמשך
יום שקט. ישנן שתי דרכים מרכזיות להתמודד עם איום. אחת זה להחליש את האיום, שנייה זה לחזק את עצמך. יש גם דרך שלישית שהיא פשוט לברוח, אבל זה לא הנושא. ואנחנו גם לא מדברים על שום דבר שקשור למלחמה או לפוליטיקה, אלא על סרטן. ככל שמדובר בסרטן, אחרי עשורים רבים שבהם הגישה הרווחת להתמודדות הייתה בעצם לנסות ולהשמיד את התאים הסרטניים באמצעות קרינה או כימותרפיה, בעשור האחרון שינה עולם הרפואה את האסטרטגיה, באמת לאימונותרפיה, ועכשיו אנחנו עם עוד חידוש בתוך התחום הזה. נפנה לפרופסור עידו עמית מהמחלקה לאימונולוגיה מערכתית במכון ויצמן. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז בוא תספר בלשון מדעית יותר על מהותה של האימונותרפיה ועל החידוש שלפנינו.
בסדר גמור, ברמה העקרונית, מערכת החיסון שלנו יודעת להתמודד עם פולשים זרים, וגם הסרטן הוא סוג של פולש זר, זה תאים בגוף שלנו שמשתנים, עוברים מוטציות, עוברים שינויים בקוד הגנטי שלהם, וכעת הם זרים, ומערכת החיסון בצורה שגרתית נקרא לזה, משמידה כל תא שמשתנה והופך להיות תא סרטני. זה המצב הרגיל. מה שקורה, תאים סרטניים עוברים אבולוציה, עוברים שינויים, שמאפשרים להם להתמודד עם מערכת החיסון. הם לומדים איך לחבוט אותה ולהתחבר מפני מערכת החיסון ולהתגבר עליה. ובעצם תאים סרטניים שכבר הצליחו להתחמק למערכת החיסון, זה בדיוק מה שפוגשים רופאים בבתי חולים, זה כבר תאים סרטניים שהתגברו על המערכת והם גדלים בצורה כזאת שהמערכת כבר לא יודעת להתמודד מול התאים הסרטניים. ובעצם האימונותרפיה, שהוא תחום יחסית חדש, התפתח בצורה משמעותית בעשר שנים האחרונות, חמש עשר שנים האחרונות, היא בעצם אותה הפעלה מחדש של מערכת החיסון כנגד התאים הסרטניים, התגברות על כל המנגנונים האלה של ההתחבאות או התגברות של התאים הסרטניים על מערכת החיסון, והפעלה מחדש של מערכת החיסון שתתמודד בחזרה עם הסרטן, ובניגוד להרבה טיפולים כימותרפיים שגורמים לנזק רב וכן הלאה ואינם ספציפיים, פה ממש אנחנו מפעילים מחדש את מערכת החיסון כנגד הסרטן.
אז באמת זה פחות הרי הבדל בין גישה שהיא תוקפת או גישה שהיא יותר מגינה, אפשר להגיד. ועכשיו אנחנו עם חידוש שמדבר על חיזוק התקשורת בין שני סוגי תאים ששניהם יחד חיוניים להפעלה של מערכת החיסון, נכון?
בהחלט. אז ההמצאה שלנו שהיא איזושהי פלטפורמה חדשה עם המון פוטנציאל לקחת אותה לכל מיני טיפולים חדשים שלא היו קיימים כיום, בעצם עושה משהו שונה ממה שנעשה היום. אז בואי אני אתאר רק את מה שנעשה עד היום. הטיפולים, נאמר, הכי משמעותיים שנוצרו, הם טיפולים שנקראים checkpoints. בעצם מתגברים על איזשהו קו הגנה מסוים שהסרטן יצר כנגד תאי ה-T. אחד האורגים הכי משמעותיים של תאים סרטנים הם תאי T, ומה שהסרטן פיתח זה איזשהו מולקולה שנקראת PDL-1, שנקשרת למולקולה על תאי ה-T, ובעצם אומרת לו, אל תהרוג אותי. ועם הזמן היה המצאה מאוד מאוד משמעותית, שהצילה כבר מיליוני אנשים בעולם, שהיא בעצם נוגדן, שספציפית חוסם את ה... החסימה הזאת, את הצ'ק פוינט הזה, ומחזירה את המערכת החיסון לפעילות. אז זה המצב הטוב, הרצוי, רק שזה קורה במיעוט יחסית של חולי הסרטן. אצל רובם ההורדה של ההגנה הזאת לא מספיקה, כי יש עוד הגנות רבות אחרות שהסרטן פיתח. ומה שאנחנו פיתחנו זה בעצם יצרנו איזשהו תקשורת בין תאים חיסוניים שונים ש... מתגברים על עוד ועוד הגנות שקיימות. זאת אומרת, יצרנו את המערכת שהמערכת החיסון מתקשרת, תאים שונים מערכת החיסון מתקשרים אחד עם השני, ואומרים, אוקיי, יש פה מצב סרטני, צריך לפעול בצורה משמעותית יותר.
אתה יכול טיפה לפרט, בלי להיכנס לא למונחים ממש מקצועיים מדי, וגם לא לדברים שאולי יעוררו איזושהי חלחלה, איך בעצם עשיתם את הניסוי הזה? איך בודדתם את המשתנים בו?
כן, בהחלט. אני אנסה עוד פעם לא לרדת למונחים המקצועיים, כדי להשאיר את זה בצורה יותר ברורה. ובכל אופן, אנחנו, מה שעשינו, אספנו הרבה מאוד נתונים, גם מחולים וגם מעכברים, שעזרו לנו בעצם להבין דרך הביג דאטה הזה מה הפעילות הטובה או איפה הפעילות היעילה של התרופה ואיפה היא לא עובדת, התרופות הקיימות כיום, הצ'ק פוינט האלה, אנטי-PD-1. ובתוך הדבר הזה מה שגילינו שהרכיב החסר הוא בעצם אותו תקשורת בין תאי ה-T שהם התאים שהורגים לתאים שנקראים דנדריטיק סל שהם, את יכולה לקרוא להם המפקדים, אלה שנותנים את ההוראות איפה ועל מה צריך להפעיל את תאי ה-T. אז הסרטן, אחד המניפולציות שלו היה לפגוע בתקשורת האלה בין התאים, לפגוע בהוראה של התאי הדנדריטיק סל להפעיל את תאי ה-T.
אוקיי.
אז זה בדיוק אותו רכיב שמצאנו שהוא חסר בתוך המערכת, בתוך הסביבה הסרטנית, ואז יצרנו יחד עם שותפי פרופסור רוני דהן מאותה מחלקה, שעבדנו על זה הרבה שנים, יצרנו איזשהו נוגדן שעכשיו הוא מחבר בין שני התאים האלה, יוצר מחדש את התקשורת הזאת שנעלמה. וזה היה החידוש הגדול, אם עד היום רוב הטיפולים היו להפעיל תא אחד או להפעיל תא אחר, אנחנו בעצם יצרנו יצירה של תקשורת חדשה בין התאים, תקשורת שנעלמה. זה איזשהו חיבור עכשיו של ה...
אוקיי. באיזה שלב אתם נמצאים?
אז מחקר, או בעיקר מחקר שהוא יישומי, מתפתח בשלבים שונים. קודם כל זה המחשבה על מה בעצם המנגנון, או מה, איפה הבעיה. אחרי זה מתחילים הסרטוטים על הלוח, שמה היינו רוצים להשיג, וכמובן שרובם לא מצליחים, ועם הזמן מתקדמים ויוצרים איזשהו היפותזות שמתקדמות בכיוון נכון, זאת אומרת, ההיפותזות שהתקשורת היא מה שנעלמה, ואז אנחנו יוצרים איזשהו דיזיין ראשוני של מולקולות, ואז מתחילים לנסות אותם ולראות אם הם פועלים או לא פועלים, ואז לטייב אותם, ואז לאחר מכן בודקים את זה בתוך המבחנה, עם התיאוריה הנכונה ועובדת וכן הלאה, והתקדמנו מעבר לזה כבר בתוך עכברים, שעשינו מודלים סרטניים שונים, מודלים כאלה, שהטיפולים האימונותרפיים הסטנדרטיים לא מצליחים להתגבר עליהם, אז המולקולות שאנחנו פיתחנו עובדות נגד הסרטנים העמידים האלה, הטיפולים הקיימים, וכעת אנחנו בשלב שבו בודקים את ה... או ממשיכים לתאב את המולקולות במודלים הפריקליניים האלה לפני חולים, יצרנו שיתוף פעולה, או יותר נכון חברת פארמה, נגשה אלינו, התעניינה בהמצאה הזאת ורכשה אותה, והיא ממשיכה לפתח את זה, והתקווה שלנו שזה במהרה יעבור את הניסויים של הטוקסיקולוגיה, זאת אומרת להראות שזה גם לא מסוכן, לא גורם לנזקים, ולהתקדם לניסויים בבני אדם.
יפה, שיהיה הרבה בהצלחה. אני מודה לך על השיחה, וכמובן גם על המחקר, פרופסור עידו עמית, מהמחלקה לאימונולוגיה מערכתית במכון ויצמן. תודה רבה.
תודה רבה רבה.
אני חושבת שכולנו, לפחות רובנו, יודעים על מה מדובר כשאנחנו אומרים עייפות זום. זה עייפות ייחודית שנוצרת כתוצאה מהרבה מאוד שיחות זום. זה קורה פחות עכשיו, אבל עדיין כן, בעיקר בעבודה מרחוק. אנחנו רוצים לשאול בעצם מה הסיבה לעייפות המיוחדת הזו. איך שיחות הוידאו משפיעות עלינו, פיזית ונוירולוגית. לפני כמובן לדוקטור נועל בלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אני חייבת לציין באופן אישי שהעייפות שלי היא מישיבות בכלל. לא משנה לי כל כך אם הן נעשות באופן דיגיטלי או באופן פיזי. כל הקומבינה הזאת של חדר שבו מושיבים הרבה מאוד אנשים על כיסאות, והם לועשים רעיונות שניתן לסכם אותם גם בעשר שניות במשך שעתיים, מעייף אותי מאוד.
אני איתך, גם אני הרבה פעמים מתעייפת מזה. דרך אגב, זה בלי קשר לנושא שנדבר עליו היום, הרבה פעמים קורה מזה שאנחנו ממש פיזית כל הזמן יושבים. יכול להיות שאם הפגישות האלה היו נעשות
כן, בהליכה, בפארק, חברים, בואו הצטרפו אליי.
בדיוק, בדיוק.
לגמרי.
אבל היום אנחנו באמת מדברים על עייפות ספציפית, שכמו שאמרת, כולנו מכירים אותה מישיבה שעות ארוכות מול הזום, זה פרץ לחיינו בסערה כשהקורונה הגיעה, ועכשיו סוף סוף יצא מחקר מסודר שרצה לבדוק באמת... מה המנגנון הביולוגי שיכול להסביר את זה. ומה שהם עשו במחקר הזה, זה לקחת 35 סטודנטים וסטודנטיות, ושלחו אותם ללמוד שיעור של 50 דקות, פעם אחת שיעור שנעשה פרונטלית, זאת אומרת, הם יושבים בכיתה, המרצה עומד מולם ומלמד, ופעם שנייה שיעור בזום, כולם יושבים בזום, המרצה עולה לזום ומלמד אותם 50 דקות דרך המסך, ותוך כדי שהם משתתפים בשני השיעורים האלה, הם בעצם מחוברים ל-AKG, שזה אותן אלקטרודות שמחברים לחזה בשביל למדוד קצב לב, מי שאי פעם הלך לקופת חולים לבדיקות שגרתיות, עשו לו את זה. וגם EEG, שזה בעצם אלקטרודות שמחוברות לקרקפת ומקליטות פעילות מוחית בזמן אמת. וככה הם בעצם יכלו להשוות מה קורה מבחינה גופנית ומוחית בהבחנה בין השיעור הפרונטלי לבין השיעור זום. ומה שהם ראו זה שבעצם בשיעור הזום קצב הלב ירד בצורה משמעותית, שזה הרבה פעמים משהו שמעיד על, את יודעת, איזושהי עייפות גופנית או מצב של עוררות נמוכה.
את מדברת על המילה שנקראת שעמום או משהו שדומה לה?
תראי, זה יכול להיות שעמום, אבל זה גם יכול לשקף באופן כללי איזשהו מצב של עייפות, לא בהכרח בגלל שהשיעור משעמם, אבל
שעמום פיזי, צריך מילה מיוחדת לזה, זה לא בדיוק כמו שהנושא משעמם.
זה הפתיג, שקשה לתרגם את זה לעברית, אבל זה איזו תחושת כבדות כזאת בגוף. ומבחינה מוחית, הם ראו שיש שם בעצם הרבה מאוד מאמץ מוחי, שהוא הרבה מעבר למה שהם ראו בשיעור הפרונטלי. זאת אומרת, המוח עובד יותר קשה, כשאנחנו עושים שיעורים, שיחות, פגישות דרך הזום, צריך להשקיע הרבה יותר משאבים.
אבל כשהם בדקו, הם בדקו אחר כך את רמת ההבנה של החומר, אולי באמת דווקא, כשכל האלמנטים הפיזיים מנוטרלים, ובזום אנחנו בעצם, רק, זה רק מוח מול מוח, שפה מול שפה, אולי יש יותר הבנה של החומר?
אז השאלה מאוד מעניינת, וזה רעיון טוב למחקר המשך, כי בעצם לא בדקו מה נלמד בצורה יותר איכותית, האם השיעור הפרונטלי או השיעור זום, הם רק רצו לראות מה התופעות שקורות לנו תוך כדי זה שאנחנו יושבים שם מול המסך, ומה שהם אומרים בעצם בשביל לפרשן את התוצאות האלה, זה שכשאנחנו בזום קורים שני דברים שיכולים לעייף את המוח שלנו. הדבר הראשון הוא שכשאנחנו בזום אנחנו בעצם ראשים מדברים, נכון? Talking heads, את לא רואה גוף. ואנחנו צריכים את הגוף כשאנחנו בתקשורת עם אנשים, כי הגוף נותן לנו המון המון מידע שהוא לא מילולי. כן, התנוחה של הגוף, איך הבן אדם זז וכולי, וזה עוזר לנו להבין אותו. וכשאני יושבת מול ראש מדבר, אני צריכה להשקיע הרבה יותר משאבי קשב בשביל להבין מה קורה שם. והדבר השני, שהוא דבר דרך אגב שאני שמעתי מהרבה אנשים מבחינת החוויה בזום, זה שאתה מסתכל על עצמך, זה מושך המון המון קשב, ואצל הרבה אנשים זה גם מעורר תחושה לא נעימה, כי אתה מסתכל על עצמך ואתה שם לב שפתאום, לא יודעת, רואים את החשקון שיצא לך על המצח,
כן.
או יש לך איזה קמטים בצוואר שפתאום בזום נעים נורא נורא...
התאורה הזאת, התאורה, אתה עסוק בתאורה חצי מהזמן.
נכון, והשיער שלי וכולי.
כן, זה כמו ללמוד מול מראה, נגיד.
נכון, וזה מושך הרבה קשב, כל הסיפור הזה שבאמת אנשים, זה גורם לך להיות, שוב באנגלית, זה נקרא self-conscious, כאילו, אתה הופך להיות
מודע לעצמך, כן.
בדיוק, מודע לעצמך, אבל לא במובן הקצת פחות חיובי של המילה, וזה מקשה עליך, כי אתה מתעסק עם זה כל הזמן, וזה גם משהו שיכול לעייף.
כן.
מה שהם מציעים, שדרך כלל אני חייבת להגיד שאני פחות מתחברת לזה בתור מישהי שכן מעבירה הרצאות בזום, זה שכשמתחילים את המפגש, המצלמות פתוחות ואומרים שלום ועושים קצת small talk, ואז כשהישיבה מתחילה, מחבים מצלמות כדי לנטרל את הסיפור הזה של אני מסתכלת על עצמי כל הזמן. אני קצת קשה לי עם זה, כי זה מאוד קשה לדבר למסכים שחורים. אבל אני חושבת שבזום, אם אני לא טועה, יש כזה פיצ'ר שאתה יכול להסתיר את עצמך, שאתה לא רואה את עצמך, וזה יכול לעזור.
כן, בוודאי. אתה יכול לבחור באיזה תצוגה אתה רוצה, אתה יכול לראות את עצמך בכלל.
כן, אז זה משהו ש... זה איזשהו טיפ שאפשר לתת לאנשים, שכשאתם עושים פגישות בזום, אז פשוט תסתירו את עצמכם מעצמכם. ודבר שני, כמובן, גם אם יש לי עכשיו איזו פגישה של 4 שעות בזום, לא לשבת 4 שעות ברצף. לעשות, נגיד, 40 דקות, ואז מנוחה של רבע שעה, ועוד 40 דקות, ועוד מנוחה של רבע שעה. וזה נכון, דרך אגב,
זה נכון לכל פעילות שהיא, אני חושבת, שכל דבר שאנחנו עושים אותו ברצף גדול, כדאי לעשות מנוחה ממנו. אבל אני שוב חוזרת לעובדה שבעצם במאמר הזה לא נבדקה ההבנה. אז יכול להיות, שוב, אני רק מניחה, שכל מה שהם תיארו, קראנו לזה פתיג, כמין עייפות פיזית וריכוז יתר, כולו בכלל אולי לא נובע מהדיגיטליות של העסק, אלא מהתביעה הזו, או למכך שאופי הפעילות הזו הוא אופי מאוד מאוד מרוכז, שיש בו רק, כמו שאמרת, ראשים מדברים. וזה לא בהכרח, כלומר, יכול להיות שגם במציאות הפיזית, לו היינו בעצם רק בתוך התוכן ורק בתוך השפה, אז גם כן היינו עייפים ככה. אולי בעצם זה שאנחנו מרחבים פיזיים, כל הסחות הדעת האלו הם מה שמאפשר לנו בעצם להישאר העננים. אבל זה לא אומר שהחומר, נגיד, נלמד טוב יותר.
זה גם יכול להיות. למרות שאני אומרת שוב פעם, זה לא איזשהו מחקר מדעי, אבל אני שוב פעם, בחוויה שלי כמרצה ומשיחות שלי עם הסטודנטים, כשעושים שיעורים פרונטליים, זה יותר טוב מכל הבחינות. אבל כן, זה משהו שבהחלט, אני אומרת, מחקר המשך, לעשות אותו דבר.
לגמרי.
אחרי זה לעשות להם מבחן הבנה של החומר.
וגם כמובן שאנחנו לא כולנו, יודעת, בגילאים שונים, האפקט הזה אחר. אנחנו לא כולנו אותם בני אדם. יש אנשים שדווקא השקט היחסי בשיעור דיגיטלי מסייע להם, לעומת רעש שהוא באמת בלתי אפשרי במערכת החינוך למשל. יש לזה פרמטרים שונים.
את צודקת לחלוטין.
בסדר, נחכה גם למחקר המשך, ובינתיים נציע כמובן לקיים ישיבות ופגישות, ככל הניתן, בהליכה ובטבע. זה נחמד. תודה רבה לך, דוקטור נועל. נכון? לגמרי. דוקטור נועל בלדה, עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה. בבקשה. מה הקשר בין דקארט לבין טקס הקומיוניון הנוצרי? לפני, כמובן, לנתי קופפר, מהאוניברסיטה העברית, בפינתו האהובה, היסטוריה ופילוסופיה של המדע. שלום.
שלום, שרון. מה הקשר באמת? נשמע מוזר.
כן.
נכון, אז רק נזכיר קצת איפה היינו. דיברנו בפעם הקודמת על על התפיסה המכניסטית של, להקדים קצת על התפיסה המכניסטית של דקארט, ראינו שהוא מגבש אותה מתוך הניסיון שלו למצוא מתודה לחשיבה מדעית, וגם דיברנו על זה שהמתודה שלו היא בנויה על שיקול מטאפיזי, כלומר שיקול שחושב מראש מה צריך להיות העצם, האובייקט המדעי, ועל פי זה להנחות את החקירה. והיום אני רוצה קצת להיכנס לעומק של המטאפיזיקה הזאת ומה עומד במרכזה, ובאמת ולמשקל החשוב שלה, לא רק מבחינת ההיסטוריה של המדע, אלא גם מבחינה תרבותית, באמת לעשות את זה דרך עיסוק במשהו שלכאורה הוא טיפה צדדי לעניין הזה. אבל אני רוצה להתחיל ברשותך מברווזים, זה מרשה לי.
בוודאי, חשוב.
כן, איך לא. אז יש משפט מפורסם באנגלית, ש-if it walks like a duck, if it quacks like a duck, it's probably a duck. אם זה, אם זה מגעגע כברווז או מג'עגע.
לך כברווז, זה ככל הנראה ברווז.
ככל הנראה ברווז, וזה נשמע מאוד הגיוני. נכון, אנחנו יכולים להכליל את זה ולהגיד, את זה לגבי כל דבר, ולהגיד, אוקיי, זה רק במקרה שיש לנו שתי תכונות, משהו שהוא גם מגעגע וגם הולך כמו ברווז, אז הוא ככל הנראה ברווז, אבל במקרה שיש לנו משהו שיש לו את כל התכונות של הברווז, לא רק את שתי אלה, אז אנחנו נגיד, אם יש לו את כל התכונות של הברווז, זה דבר שלפנינו, אז הוא בוודאי, בהכרח ברווז. אוקיי, זה...
אבל מראש אבל אמרת כל התכונות של הברווז, אז כבר היה פה, שמעתי איזו הנחת מבוקש קטנה. כלומר, אתה מגדיר קודם כל מהם התכונות של הברווז, ואז...
בהינתן שיש לי הגדרה מסוימת, של עצם כלשהו, נניח, אני אפילו לא יודע מה התכונות. נגיד, יש לו X תכונות שהם כך וכך, אני יודע שבהינתן כל X התכונות הללו, אז העצם הזה הוא מעשה לפני. זה זה.
אוקיי.
ובעצם יש פה תפיסה שהעצם, העצם, האובייקט הוא המכלול של התכונות. וזה נשמע נכון והגיוני, וכולנו ניתן להסכים לזה, אבל יכול להיות שיש שני יוצאי דופן, שזה הלחם והיין, ולפחות לפי הכנסייה הנוצרית. כי בלחם וביין ישנו הטקס שנקרא האוכריסטיה,
טקס ההודיה. כן, מה שקראתי הקומיוניון, אני חושבת שנכון?
נכון, הקומיוניון, נכון. שמקורו בסיפור, בברית החדשה, הוא מופיע כמה פעמים בברית החדשה, שבו בסעודה האחרונה ישו מברך על בחג פסח, או לפני הפסח, הוא מברך על בוצע את הלחם, ואומר, תאכלו את הלחם, לתלמידיו תאכלו את הלחם, זה, שהוא בשרי, והוא מקדש על היין, מברך על היין, ואומר, תשתו מן היין, והיין הזה הוא דמי, והיין הזה הוא הדם של הברית החדשה, וכו' וכו'. ואז יש את הטקס, שהוא אחד הסקרמנטים, הטקסים המרכזיים ביותר בנצרות, וזה נכון לגבי כל הזרמים בנצרות, טקס מאוד מרכזי, בעצם הטקס של המיסה, עומד במרכז של המיסה, שבו באמת אוכלים לחם, ואוכלים ושותים יין, והתפיסה היא, האמונה היא, הלחם הזה הוא בעצם בשרו של ישו, והיין הוא דמו של ישו.
אבל יש הבדל מהותי, שנייה רק ראיתי, לגבי מהטקס הזה לבין, לא יודעת, הייצוגים השונים בצלחת פסח, או בכלל, אתה יודע, כל הדת מלאה בדברים שהם פשוט סמלים לדברים אחרים. יש פה איזשהו הבדל מהותי.
יש הבדל מהותי. עכשיו, סביב הפרשנות של מה קורה שם בדיוק, יש הרבה מחלוקות, גם מדממות לתולדות הנצרות, אבל כן יש, וזה בעיקר בכנסייה הקתולית, ממש הבנה שזה לא רק משהו סמלי, אוקיי? במקור, בפסוקים, בברית החדשה, זה כתוב כמה מקומות שזה לזכר, או שזה מובן סמלי באמת, אבל בהבנה, לפחות בכנסייה הקתולית בוודאי, שזה ממש ממש הלחם, כשאנחנו אוכלים את לחם הנוצרים, אוכלים את הטקס, את לחם הקודש, ממש הלחם משנה את המהות שלו, ובעצם יש שם נוכחות אלוהית, יש שם את בשרו במובן מסוים של ישו, ולכן זה גם נקרא, בעולם הקתולי זה נקרא טרנס סובסטנציה, כלומר העצם משתנה. עכשיו פה בדיוק ההבדל בין הברווז שלנו ללחם וליין, שכל התכונות של הלחם נותרו זהות, כל התכונות של היין נותרו זהות, לא השתנה דבר, אבל העצם, האובייקט, הסובסטנציה השתנתה, אוקיי? עכשיו הכנסייה הקתולית, התיאולוגיה הקתולית בימי הביניים, הוגה החשוב המפורסם ביותר, הוא תומאס אקווינס, ממש בשביל להסביר את זה, איך זה יכול להיות שהעצם הוא לא מכלול תכונותיו, כלומר שיש לי כל התכונות של לחם, אבל אני מקבל בעצם משהו אחר לגמרי, הטרנס סובסטנציה הזאת, הוא ממש משתמש במונחים אריסטוטליים על מנת להסביר את זה, הוא משתמש במטאפיזיקה האריסטוטלית על מנת להסביר איך זה יכול להיות.
תסביר. איך זה יכול להיות. מה, ענייני השאהבה? אז זכורים לי במעומם.
לא, זה דקארט כבר, עניין השאהבה.
כן, כן, נכון.
זה קשור, נכון. זה ממש להקדים את המאוחר, אבל קודם כל נחזור רגע לאריסטו, ונדבר שאצל אריסטו, אמרנו, יש תפיסה מהותנית וטליאולוגית של של המציאות, וזה אומר שיש לנו מצד אחד את החומר של הדברים ואת התכונות השונות של הדברים, ויש לנו את המהות, והמהות היא, היא, היא זו שקובעת את הפרטים, היא זו שמכתיבה את הפרטים. ולכן אצל אריסטו יש הבדל בין, בין עצם, ובתכונות נקראות בשפה אריסטואלית מקרים, לא במובן שהם קוראים באופן מקרי לא מתוכנן, אלא במובן הזה שהם באמת אי אפשר באופן לוגי לגזור את התכונות מהמהות של הדבר. יש לי את המהות, זה איזה מין יש כללי, צורני, אוקיי? ויש לו איזשהו גילום חומרי. ולכן אפשר לפחות להעלות...
זה כמו נגיד נצחיות לעומת הרבה רגעי הווה, או איזשהו כלל והרבה פרטים, נגיד?
כן, כשהפרטים הם לא... הם לא מהותיים, הם לא נגזרים. אני לא יכול לדעת ממהותו של הברווז את, את תכונותיו המקריות. אולי כמה תכונות כן, שהן מגדירות את מהותו, אבל מעבר לזה, מעבר לזה לא. ותכונות, לכן גם מקרים, הם לא, הם לא מהותיות, הם לא נגזרות באופן הכרחי מהמהות. המהות עומדת לעצמה, והיא, היא זו שמכתיבה, המהות של המכלול היא זו שמכתיבה את הפרטים בסופו של דבר, והיא עומדת לעצמה. ולכן כן יש לפחות את האפשרות הלוגית. אריסטו לא יחשוב שבאמת זה אפשרי, כי מבחינתו המהויות הן לא משתנות, וגם האופן שבו הן מכתיבות את הפרטים לא משתנה בעיקרו. אבל כן יש את האפשרות הלוגית לפחות, שכן יהיה לנו מצב של מהות תשתנה, ועדיין עם, עם, עם תכונות של משהו אחר. כלומר שניקח... תכונות מסוימות ונקבל מהות אחרת, או ניקח מהות מסוימת ונקבל תכונות אחרות. זה,
יש את הדוגמה הספציפית שהוא עוסק בה?
אצל אריסטו אין, כאמור, מאחר וזה ריאלית לא קיים. אצלו תמיד הצורה באה באופן קבוע עם החומר, והחומר עם הצורה זה קבוע. המהויות קבועות, הן לא משתנות. המהויות הן מה שהווה. בתפיסה דתית לעומת זאת, כשזה עובר אל הכנסייה, אל הכנסייה הקתולית, אז מה שהווה זה לא רק הצורות, יש גם את אלוהים, והוא יכול להתערב בעניין הזה, ויכולים להשתנות מהויות. אז יכול להיות כבר מצב שתשתנה המהות כשהתכונות יישארו בעינן. עכשיו, לעומת זאת, וזה מה שמסביר את, את, את הטרנס-סובסטנציה, את העובדה שהלחם
הוא בשרו של ישו, כן.
כן, שומרים על כל תכונותיהם, אבל המהות שלהם פתאום השתנתה. עכשיו מגיעה החשיבה של דקארט, אוקיי? המטאפיזיקה של דקארט, ואומרת, לא, העצם חייב להיות מכלול התכונות שלו. זה גם יותר קרוב, באמת, יכולים לשמוע שזו תפיסה מכניסטית. הדרך שלי לקבוע עצם זה לראות אותו כמכלול התכונות שלו. אי אפשר להפריד בין התכונות והמהות, בין המהות של העצם ובין התכונות, ולכן גם, וזו גם סיבה שבגללה אנשי כנסייה לא ממש סימפטו את, את הרעיונות של דקארט, יש עוד סיבות אחרות, שבעצם אי אפשר יותר להסביר את, את הטרנס-סובסטנציה. אוקיי? אין דבר כזה. אם התכונות נשארו של לחם, זה חייב להיות לחם. אין דבר אחר. תפיסה מכניסטית לא מאפשרת את הרעיון הזה של טרנס-סובסטנציה, וזה מדגיש לנו שני דברים. אחד, באמת שיש פה המטאפיזיקה הזאת, שעכשיו דקארט יציע, היא רבת משמעות מבחינה תרבותית. כלומר, היא כבר לא מאפשרת דברים שהחשיבה, לצורך העניין, התיאולוגית, אפשרה במסגרת החשיבה התיאולוגית המהותנית של אריסטו. זה דבר אחד. דבר שני, זה מחדד, וזו גם הסיבה העיקרית שבגללה אני מדבר על זה, זה מחדד את זה שיש לנו בעצם תפיסה חדשה של אובייקט, תפיסה של עצם, כמכלול התכונות שלו, ובעצם התפיסה הזאת של העצם כמכלול התכונות, היא תפיסה מאוד, שמאוד תלווה את המאה ה-17, בעיקר אצל ההוגים שאנחנו עוד נראה למה, קוראים להם רציונליסטים, אלה דקארט, שפינוזה ולייבניץ, שכולם עסוקים בשאלה הזאת, מהו העצם, כן, הזה שהוא סך כל תכונותיו, ואיך, מה, איך אפשר לקבוע אותו מבחינה מדעית, ומה המשמעות של זה, שעצם הוא סך תכונותיו. ואחת המשמעויות המרכזיות של זה, זה שאנחנו תופסים את, ה, את העצמים, אנחנו תופסים גם את המציאות כולה, באופן מערכתי, כמערכת. כלומר, מקום שבו הפרטים עושים את, את הכלל, והכלל כולו מגולם בפרטים. ואי אפשר להפריד בין השניים, והמסקנות של זה הולכות להיות מסקנות מרחיקות לכת. אני רק אציין, אני אזכיר פה למשל את, שפינוזה, שיגיע מתוך זה למסקנה, שהמציאות כולה איננה אלא עצם אחד, מערכת אחת, שאין מלבדה וכל דבר כלול בה, ובמערכת הזאת אי אפשר לדבר על אלוהים שמעבר לטבע, אלא רק טבע. אז רק לראות שהתפיסה המערכתית הזאת, של העצם כמכלול תכונותיו, המטאפיזיקה הזאת של, האובייקט של דקארט, היא מעבר מעולם שמדבר על, על, טרנס-סובסטנציה, אוקיי, שמאוד חשוב לו להצדיק את הסקרמנט, או יכול להצדיק במונחים אריסטוטליים את הסקרמנט הנוצרי, לעולם שבו אפשרי מישהו כמו שפינוזה, שבכלל מרחיק במובן מסוים את הרעיון שיש משהו בכלל מעבר לטבע. אוקיי, זה רק לראות את המשקל של התפיסה המטאפיזית הזאת, וכמובן שזה לא כזה פשוט לתפוס את העצמים באופן מערכתי, יש עם זה המון בעיות. איך אנחנו תופסים אז את זה שיש אינדיבידואלים, עצם שהוא מערכת, אבל הוא גם נמצא בתוך כל המציאות, האם זה מערכת בתוך מערכת? איך אפשר להסביר בתוך עולם כזה את ההבדלים? איך נתייחס לאיכויות, שמאוד קשה לאיכויות ולהטרוגניות של המציאות, מאוד קשה לתת דין וחשבון שיסביר את את המערכתיות שלהם, לתת להם דין וחשבון מערכתי, וצריך לשלם מחירים בשביל להסביר את זה ככה, ולכן יהיו לנו גישות שונות במאה ה-17 לתפיסה המערכתית הזאת, ובפעם הבאה, לפחות אנחנו נראה איך דקארט ניגש אל המשימה הזאת. איך אני עכשיו...
נגיע לשעבה הזאת? האם נגיע לשעבה?
נגיע, אם את מוכרחה, כאן, אז אנחנו נגיע גם לשעבה.
אני חייבת להגיע.
אני לא חושב. אוקיי.
לא, זה נראה לי רלוונטי, לאופן שבו אנחנו מתבוננים או תופסים את המכלול הזה, את המהות, את המהות האחת שהיא הדבר.
השעבה?
כן.
כן, אנחנו נראה את זה באמת, שיש את משל השעבה, אנחנו נדבר עליו בפעם הבאה, אני מקווה, שבו באמת אנחנו רואים איך... דקארט, אשמח כל השינוי, גם על, שיש גם כל השינויים בדברים, נר השעבה, הוא גדל וקטן, בסופו של דבר מזהה בו איזושהי תכונות יסוד, והתכונות הללו יאפשרו לו לבנות את האובייקט באופן מדעי ומערכתי, ובעצם במובן מסוים אנחנו נראה איכשהו להתעלם מכל האיכויות וההטרוגניות של המציאות, ולבנות לנו עולם, שחות אגבי הטבע, שהוא כולו בנוי על מתמטיקה ומכניקה. אבל זה כאמור בפעם הבאה.
תודה רבה לך, נתי קופפר, מאוניברסיטה העברית. תודה.
בבקשה, להתראות.
הדקות הקרובות ייכבשו על ידי אלכסנדר הגדול כמובן, בפינתו של דוקטור אורי אמיתי מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר אור שרון.
בוקר טוב. אנחנו רוצים להגיע היום לטרויה, נכון?
כן, מה? בקפיצה, לא סתם.
בוודאי.
כן, בעצם, טוב, איפה נמצאת טרויה? טרויה נמצאת בפינה הצפון-מערבית של טורקיה, של מה שהיום טורקיה, וזה היעד הראשון של אלכסנדר במסע שלו לכבוש את אסיה. ומבחינה, כן, אסטרטגית, צבאית, והכל, זה מאוד הגיוני, וזה בדיוק המקום הראשון שנקרא בדרכו, אבל טרויה היא הרבה יותר מאשר יעד צבאי, כמובן.
כן. מה הוא תכנן, מה הוא קיווה לעשות, קודם כל? פשוט לכבוש?
כן, זו שאלה טובה מה הוא קיווה לעשות, ושאין לנו עליה תשובה, כיוון שלא היינו שם, וגם המקורות שכתבו עליו היו, כתבו הרבה זמן אחר כך. יש סיפור כזה, שממש לפני שיצא לדרך, קודם כל, הוא היה בסוג של פשיטת רגל, כן? כל הכסף שהיה באוצר הממלכה הוא הוציא על ההכנות למסע, ואז חילק מתנות לכל החברים שלו ולחברים שיצאו איתו, לחברים שנשארו מאחור, עד שאחד מהם שואל אותו, תגיד, אתה לעצמך, אתה לא משאיר שום דבר, אמר שום דבר, את משהו שלי אני אחפוש הלאה.
עכשיו, נשמה, אלכסנדר.
כן, אמביציה. כמה ש... מה הוא בדיוק תכנן, לאיפה הוא תכנן להגיע בשלב הזה, באמת שאנחנו לא יודעים, אבל הוא תכנן דברים גדולים. אנחנו יודעים שהוא תכנן, אין לנו ספק שהוא תכנן דברים גדולים. כמו שכתב עליו אחד מההיסטוריונים שעסקו בו, כן, הוא מעולם לא חשב מחשבה קטנה בחיים שלו, כן? אז בטוח שהיו לו תוכניות גדולות. ותשמעי, גם היו, הוא נכנס לנעליים גדולות. אני דיברתי בעבר על זה שיש לו ייחוס משפחתי לאלכסנדר, שלוקח אותו כל הדרך אחורה לכיפורים הגדולים של המיתולוגיה היוונית, ובמקרה הזה, טרויה, כן, הוא מתחבר ישירות לאכילס, לא רק כי הוא צעיר, לא רק כי הוא לוחם, לא רק כי הוא יפה, אלא הוא מצד אמא, הוא צאצא ישיר לאכילס, לפחות זה מה שסיפרו
בבית.
כן. כן, כן, בבית, ולא רק בבית, כולם ידעו את הדבר הזה, כן? ובאמת, איך שהוא עושה את השלבים הראשונים, כן, במעבר מאירופה לאסיה, יש שורה שלמה של מחוות, תקסים, קורבנות, שכולם מעידים שמלחמת טרויה הייתה לו בראש, כן? הדבר הראשון שהוא עושה, זה הוא מקריב קורבן לאחד מהדיבורים של המיתולוגיה של מלחמת טרויה, שנקרא פרוטסילאוס. פרוטסילאוס זה מדרש שם שמבקש פשוט להתארש, משמעותו הקופץ בראש. ליטרלי, הקופץ בראש. שהלוחמים שיצאו לטרויה, כן, הייתה להם מין נבואה כזאת, שהראשון שכף רגלו תדרוך על אדמת אסיה, הוא בטוח ימצא את מותו במלחמה. כן? אז יש שאלה, מי עושה את זה? והוא התנדב, הבחור הזה, פרוטסילאוס. ובעקבות זה, קברו אותו, קברות גיבורים, היה לו פולחן וכל מיני דברים כאלה, אז אלכסנדר קודם כל מקריב לו קורבן, וגם אבל, כן, הוא מנווט את הספינה של עצמו, הוא מנווט בעצמו, הוא דואג להיות הראשון שמגיע לחוף, הוא זורק חנית אל היבשה עוד מהמים, והוא דואג להיות הראשון שעולה לחוף גם. כן? אם מישהו הולך לחטוף את הכללה, הוא הולך לחטוף את הכללה.
אבל זה לא קורה.
לא, זה לא, זה חלק מהעניין, כן, זה להראות שהוא כותב את ה... הוא הולך לכתוב את הסיפור אחרת, כן? הוא עושה את זה אחרת בכל מיני דרכים. הוא מגיע באמת לרויה, כן? לאיפה שהייתה העיר העתיקה, ושם הוא פותח בדם בשורה של תקסים, כן? שמחברים אותו אל העבר. אני מניח שהיינו רוצים להיות שם, כי זה בטח היה מחזה מעניין, כן? הוא וקבוצה מחבריו הקרובים ביותר מתפשטים לגמרי, מושכים את עצמם בשמן, ופותחים באיזה מין תחרות ריצה כזאת סביב הקבר של אכילס.
זה דבר שיש לו בסיס או מין משהו שהם המציאו כי הם היו נורא נורא חתיכים ונראו נהדר בשמן תוך כדי ריצה?
כן להכל.
אוקיי.
לא, תראי, אין לי ספק שזה היה מחזה מרהיב, כן? זה בטוח לגמרי, אבל... הרושם המתקבל, כן, זה שהם הגיעו עם, בואי נאמר, ידע טכני לעניין הזה, כן, של מה צריך לעשות במקרים כאלה, כן, והם כולם עם כתרים כאלה וכתרי עלים וכל העניין מאוד 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 חגיקי, כן. ובאותה הזדמנות הוא אומר אלכסנדר, איזה כיף היה לאכילס שהיה לו גם הנאמן בידידים, כן, וגם לאחר מותו היה לו המשורר המופלא ביותר, הכרוז המופלא ביותר, שיפרסם את שמו ומעלליו בכל הדורות. עכשיו, הנקודה הזאת, כן, על זה יש לנו מידע אחר כך, אלכסנדר העסיק בצוות שלו חבורה שלמה של משוררים, שהתפקיד שלהם היה לספר בחרוזים, במשקל, איזה מדהים הוא, כמה יפה, איך הוא מנצח את כולם, איך שהוא הכי חכם, איך שהוא הכי סימפטי.
כן, הזכרנו אותם, אין פרסומאים או אנשי מיתוג של התקופה הזו.
כן.
דוברים.
ושום דבר לא שרד מזה, התוכות שנשארו לנו זה היה שפשוט הייתה שירה מחורבנת. אז שתשמעי, את יכולה לעשות הכל, את לא יכולה להכריח מישהו להיות משורר מוצלח.
כן, זה
או שהוא יש לו כישרון, או שאין לו כישרון. וגם, איזה לדעת, זאת אומרת, יכול להיות שאם זה שורד עד ימינו דווקא היינו נהנים מהאיכויות הספרותיות של זה, אבל ללא ספק כל העסק היה טבול בחנופה, אין קץ, ולקחו את המעשים שלו שהיו מעשים בעולם הזה, ונתנו לכולם נופך מיתולוגי, והיו הרבה מאוד אנשים בהמשך הדרך שלא אהבו את, את הנטייה הזאת, כן?
כן. אתה מתאר שוב כל מיני תקסים וקורבנות, עד כמה אלכסנדר הוא אדם דתי? תן לי תמונה של הדתיות בכלל בזמן הזה.
טוב, קודם כל, יש לנו מעט מאוד אנשים שאנחנו, בכלל בעת עתיקה, שאנחנו יכולים לשים עליהם אצבע ולהגיד, אלה לא היו מאמינים. כן? הרוב המכריע של האנשים, אין לנו שמץ של מושג מה הם האמינו או לא האמינו. אלכסנדר, עד כמה שאני יודע, עד כמה שאני קראתי, אני לומד עליו רק נגיד 20 שנה, היה אדם דתי מאוד. זאת אומרת, הוא גם היה אדם דתי במובן הזה שהוא... הוא קיים המון תקסים והקריב מלא קורבנות ובנה מקדשים והיה עסוק ב... לא בנה אולי מקדשים באופן אישי, אבל בוא נאמר, ניתן כסף לשיפוץ מקדשים או לבנייתם. עסק מאוד בצדדים האלה של הפולחן, כן, והיותו דתי, אבל גם להבנתי היה אדם מאוד 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 מאמין. זאת אומרת, כשהוא עושה את הטקס הזה, כשהוא רץ שם עירום, כן, עם החברים והם מזיעים והכל שמן וככה, להבנתי זה סוג של הזדהות עם אכילס, שהיא איזשהו סוג של חוויה רוחנית, שהוא עובר.
אבל מעניין שמלכתחילה הפרדת בין השניים, כלומר, בין הדת אולי כמשהו שמכונן תהליכים, או מסביר אותם, או גורר לתוכם אוכלוסיות רחבות, לבין האמונה האישית.
כן, ואני לא הראשון שעושה את זה, שמפריד בין פולחן למיתוס, כן? אבל השניים האלה הולכים, קודם כל הולכים מצוין יחד, אנחנו כבר לא מאוד רחוקים מפורים, מפסח, אפילו תחשבי על החגים האלה, כן? יש להם את הפרקטיקות שלהם, יש להם את הסיפורים שלהם, אי אפשר להפריד ביניהם, כן? בליל סדר כשאת מוציאה ממנו את יציאת מצרים הוא רק ארוחה גדולה, זה הכל. אז העניין הזה של מיתוס ושל, ובאופן שבו מיתוסים מתחברים עם פולחן, זה דבר מקדמת דנא, זה עובד ככה. הטקס הוא גם ההזדמנות לספר את הסיפור, והסיפור הוא מה שנותן טעם ותבלין לטקס, אחרת זה סתם איזה התנהגות מוזרה של אנשים. אבל
ובכל האזור שאני... בעצם האמונות הן דומות? כשהוא מגיע לטרויה, הם מבינים מה הקטע שלו?
כל היוונים והמקדונים שאיתו, בטוח מבינים, אולי לא ירדו לעומק נבחי נשמתו, אבל הם מבינים את הקונטקסט ללא ספק, כי הומרוס שורר על כל זה, וכולם קראו הומרוס. אלכסנדר עצמו הסתובב עם עותק של איליאדה, עם הערות בכתב יד של אריסטו, לא פחות. כן? זה כתב יד שהיינו רוצים לשים עליו עין רקע. הסיפור היה שהוא היה מחזיק את זה, היה מחזיק את זה מתחת לקרית יחד עם הסכין שלו, ואחר כך נמצאה בשלל המלחמה איזושהי תיבה מהודרת במיוחד, אז הוא שם את זה בתיבה המהודרת במיוחד הזו. בפגישה הראשונה שלנו, סיפרתי לך על מה שקורה בעזה, כן? שהוא תופס את המפקד של ה... חיל המשמר הפרסי המקומי וגורר אותו אחרי הכרכרה, זה מעשה הומרי, זאת אומרת, הוא ממש רואה בעצמו עוד אכילס שבא לעולם, כן?
כן.
הוא לוקח למשל את ה... כשהוא מגיע למקדשים בטרויה, הוא תופס את חליפת השריון היפה והמרשימה שהוא מוצא שמה שאולי הייתה שייכת לאכילס פעם, ואז הולך ולובש אותה בקרב הראשון שלו, ואחד מהמגן שיש שם ממשיכים לשאת לפניו אחר כך בכל הקרבות שלו, כן? הוא ממשיך להתעורב עם זה, זה כמו חפץ קסם מבחינתו, כן? לא דבר שאתה מוותר עליו ככה, ואנחנו שומעים אחר כך כמה וכמה שנים אחר כך שהוא מסתובב בהודו, פתאום אנחנו שומעים על המגן הזה, הוא נפצע שם קשות באיזה קרב, ופתאום אנחנו שומעים על המגן הזה, ואגב זה אנחנו שומעים שהוא פשוט מסתובב עם זה כל הזמן. עכשיו, אפשר להגיד שהוא בן אדם סופר מחושב וסופר ציני, ושהוא עושה את כל הדברים האלה רק כדי שאנשים אחרים יתעודדו, יפחדו.
או יפחדו, כן.
כן, וכו' וכו'. אפשר להסתכל על זה ככה, אני, איך שאני קורא את המקורות, אני לא רואה סיבה להסתכל על זה ככה, הרבה יותר מסתדר לי לחשוב שהוא פשוט האמין לגמרי בדברים האלה. אני גם מסתכל סביבי, אנשים מאמינים בכל מיני דברים כל הזמן.
לא, זה אני אומרת, אני לא יודעת אם אנחנו יכולים בכלל להפריד בין השניים, בדברים שאנחנו עושים כדי לשכנע אחרים, או להפחיל אותם בין הדברים שאנחנו מאמינים בהם באמת בעצמנו.
ואת יודעת, גם אנחנו בעצמנו, כן? אני בטוח ש... אני יודע שלי יש, ואני בטוח שלך יש, ולכל אחת מהמאזינות והמאזינים, בכל מיני מקומות באישיות, שבהם הקווים האלה מאוד מאוד מעורפלים, שהדברים הם מאוד מעורפלים.
כן. נכון, אני בדיוק מארגנת מרוץ שמן ברחוב. לפיכך אני צריכה להיפרד ממך בשלב זה, ונשמח לשוחח שוב בשבוע הבא. דוקטור אורי עמיתי, בית הספר לימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. תודה. יום טוב. עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה אלכס לויקר. על ההפקה הבוקר היו תמר בנימין, נועה רוקני ועומרי קפלן. על הביצוע הטכני היה תמיר צוברי. נזכיר שאנחנו משודרים מדי בוקר, ראשון עד רביעי בשעה 7, ובשידור חוזר בשעה 8, וכמובן מצויים עבורכם כהסקט ביישומון של כאן, או בכל יישומון הסקטים אחר שאתם אוהבים ומעדיפים. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני שרון קנטור, נפרדת מכם בברכת יום טוב ושקט ככל הניתן. להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.